כן, אנחנו פעם קודמת סיימנו את סוגיית כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. מישהו מהחבר'ה פה ביקש ממני לחזור לסכם את העניין, כי הוא לא הבין את זה טוב, אז אני אנסה להגיד את מה שאני זוכר בצורה תמציתית. ביחס לשיטת רבא, שיטת רבא, הוא אומר, ויש כאלה שאומרים רבי ירמיה בר אבא, את פחז שדורשים התנאים גם הוא דורש, וגם הוא דורש את זה בצורה של נוטריקון וקריאה מהסוף להתחלה, והוא דורש: זכרת עונשו של דבר, חילית עצמך חולי גדול, פירשת מלאכתו. מוסיף, אם אני זוכר טוב והבנתי טוב, רבה על דברי כל השיטות שלמדנו עד כה, שהאיש הגדול הזה, הענק, שהוא יש לו את הכוחות האדירים, שעל פי החזון שלו, על פי התפיסה שלו, הוא מצד אישיותו ואופיו, אז מסוגל ללכת עד הסוף עם האמת שלו, עם צורת ראיית החיים והמציאות שלו והתפיסה שלו איך אפשר לתקן את המציאות, להביא אותה אל מטרתה, אל מעלתה, בדרך טובה יותר מאשר המהלך התרבותי שבה נמצאת החברה והמציאות כפי שהיא על פי התפיסה של הציבוריות הרחבה והנורמות התרבותיות והמוסריות. שהוא מסוגל, בגלל גדלותו, בגלל חזיונו, בגלל עוצמות נפשו, הוא מסוגל שלא להתחשב בכל המערכות הסביבתיות, החברתיות, התרבותיות, המוסריות, היומיומיות, כי הן קטנות עליו, כי הן חונקות את אותו גודל שהוא ברור לו שיש להגיע אליו, ויש לו גם דרך איך להגיע אליו. ומכל מקום, עם כל הבהירות הזאת וכל המבט הזה, הוא בא ועושה חשבונו של עולם, וגדלותו העליונה היא כזאת שהיא לא מתירה לו, על אף כישוריו ועל אף מוכנותו הנפשית, לא מתירה לו לוותר על המציאות הקטנה הזאת שהיא התרבות, האקטואליה, איך שאנשים חושבים, איך שאנשים מרגישים, איך שהם מנהלים את חשבונות חייהם, את החישובים החברתיים והמוסריים שלהם, שהם כולם לגביו כמו משחקי ילדים וענייני קטנות. ומכל מקום, גדלותו לא מתירה לו למחוק אותם, כי הוא בא ועושה חשבונו של עולם ואומר: יש צורך להתחשב גם בזה, כי המטרה האלוהית סוף דבר היא מנהלת את העולם עם כל המהלכים הקטנים שלו ועם כל המעמדים התרבותיים האקטואליים, עם כל חולשותיהם. והוא עושה חשבונו של עולם שאומר שאם הוא ימחוק את המציאות הנוכחית, הדבר הזה הוא לא נכון לעשות, הוא לא מתאים אל עומק התוכנית האלוקית, ועל אף כל ראייתו את המציאות הוא מחליט לסגת. הוא מחליט לסגת את המציאות כשהוא לצורך דיכוי רוחו האדירה, שבאה לעשות חשבון גם לצדים הקטנותיים של המציאות, הוא משתמש בכוח הנפשי היותר שפל, כי חשבונו אומר שלא ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו כלום שהוא לא היה מעוניין שיהיה בו. ואם ישנם כוחות שפלים וישנם קטנויות וישנה מציאות אקטואלית ומוסר אקטואלי ותרבות אקטואלית, וישנם גם נטיות נפשיות קטנות, את כל זה חוץ מכל המגמות והאידיאלים והחזיונות והאפשרויות הענקיות שהמציאות הולכת וחושפת, גם הם נמצאים. לא חסר בעולמו של הקדוש ברוך הוא לא יתוש ולא צירה ולא עכביש ולא משוגע. וכנראה גם להם יש תפקיד. והחשבון האלוהי להובלת המציאות אל תכליתה האלוהית, שהיא מן הסתם גדולה אף יותר מכל גודל קולוסלי שרוח האדם יכול לחשוב עליו, היא זאת שהיא בראה גם את הקטנות הזו. ובמסגרת זאת יש אחד מהחולשות הנפשיות והשפלויות הרוחניות היותר בוטות בנפש האדם, והיא יראת העונש, שאדם נמנע מלעשות דברים שאין לעשותם לא בגלל אהבת האמת, לא בגלל הערך האידיאלי, אלא בגלל אגואיזם אישיותי רוחני שחש שלי לא יהיה טוב אם אני אעשה את זה, כי אני אשלם על זה, ואני מפחד על אותה תחושה של אהבה עצמית שהיא תיפגע, ולכן אני נמנע מלעשות את זה. זו שאלה אם לקרוא לנטייה הזאת נטייה מוסרית או נטייה אנטי מוסרית. על כל פנים לא לגמרי ברור אם צורת החשיבה הזאת היא מוסרית. ומכל מקום, במקום שהיא יכולה לשמש כגורם מונע משליחת יד לעשות מעשה לא מוסרי, מעשה לא תרבותי, מעשה שאינו מתאים לנורמה שבה מנהלת החברה את חייה, לחטא. אז במקום שישנם שני אפשרויות, או שאדם ישלח ידו ויעשה חטא, או שהוא יימנע מלעשות את החטא, או בני אדם נמנעים לעשות את החטא אולי כי לא ראוי לחטוא, כי הם יראי חטא, או בגלל שהם מוסריים, או בגלל שהם אידיאליסטיים, או בגלל מבקשי אמת גדולים, או יכול להיות שישנה סדירה רחבה מאוד בחברה שהיא נמנעת מהחטא כיוון שהיא מפחדת שהיא תיענש על זה. אבל האיש הגדול, כשהוא עכשיו נמצא על איזה פרשת דרכים שאומרת לו, אני עומד לעשות את החטא, כי החטא הזה הוא אמנם חטא שאני אשלם עליו במחיר האישי שלי, זה דבר שלא ימצא חן בני החברה, והנורמות המוסריות שלו, שלה. אבל אני אעשה את החטא, כי על ידי זה אני אגאל את העולם, אני אוביל, אקפיץ את כל המציאות ואתה את הפיק זרימתה למציאות שבתהליך ענקי סוף דבר היא תגיע אליה. והנה נטה אותה ממסילתה העקומה אל הדרך הקצרה שתוביל לטוב ולאושר ולכל מה שיום אחד אנחנו מאמינים ומחכים שיופיע. והמחיר יהיה חטא, ומי שישלם על החטא הזה זה אני. אני בז, אין לחטא ואין למחיר שאני אשלם. לא שהוא חושב שהוא לא ישלם את המחיר, ודאי ישלם את המחיר, אבל זה לא מעניין אותו, זה מצחיק אותו לעשות חשבונות כאלה, כי הטוב שיבוא לכל דוחה כל חשבון פרטי וגם חברתי, כי כל זה זה קטנות. אבל הנה האיש הזה, שזה הלוך נפשו וזה הנורמה שלו וזה היכולת הנפשית שלו וזה למה שהוא מסוגל לעשות, זה החשבונות שהוא חושב אותם ומסוגל גם להחליט שהוא לא עושה חשבון, כי זה חשבונו, לא לעשות חשבונות של קטנות. ומכל מקום, כיוון שהוא בא לחשב את כל הצדדים כולם ומגיע לחשבון שעליו דיברנו מקודם, שהגודל האלוהי כולל כל קוטן וכל חולשה וגם לה יש תפקיד, ומן הסתם רצה הקדוש ברוך הוא שאפילו לשפלות הזאת של יראת העונש יהיה מקום. והמהלך שאני, אומר האיש הגדול, עומד ללכת עליו, במה שאני לא מתכוון לעשות חשבון לעובדה שיש פה חטא, מזלזל בחטא ומזלזל בסדר האלוהי שברא את הקטנויות האלה. וכיוון שמגיע לנקודה הזאת הוא מחליט לא לזלזל, לא לזלזל בעובדת היות המצב שהוא רוצה לעשות אותו, העניין שהוא רוצה לעשות אותו חטא, כי לא לזלזל בקטנות, לא לזלזל אפילו בפחד מהעונש, כי זה שסתום ביטחון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אדרבה, בשביל נפשות שפלות יש עניין אלוהי שלא ייחד. ואם מה שיחסום את האדם זה השפלות והגסות הנפשית שלו על גבול, שהיא על גבול חטא בעצמה, אז בשביל זה זה נברא. כי טוב להיות במצב כזה של פחד, אפילו שפל וגס כזה מעונש, עם כל הצדדים הקטנותיים שבו והלא מוסריים שבו, כדי להינצל מחטא. זה החשבון וזה השורה התחתונה שלשם מגיע המאזן של השקלה ויטריה הפנימית של האיש הגדול הזה. בנקודה הזאת הוא מחליט לשלם את המחיר, אבל הפעם הוא ישלם את המחיר של זה שהוא לא חוטא, כי בשבילו לא לחטוא זה ממש הורג אותו. איך נגיד, בשבילו לא לחטוא זה חטא. זאת אומרת, זה לא חטא כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל זה חטא כלפי עצמיותו. כי הוא לא בנוי להכניס את עצמו למאורות הקטנות האלה של החפרפרות הרוחניות. וכשהוא עושה את זה הוא פשוט חולה מזה, וזה מזעזע את כל אישיותו. הוא לא רגיל לזה, זה לא מתאים לו, זה חונק אותו, זה מפר את האיזון האישיותי שלו. והשוק הרוחני והמוסרי הנפשי שהוא מכניס את עצמו אליו, יש סיכוי שיוביל אותו לזיזוע מערכת הבריאות, גם הביולוגית שלו. הוא עלול לשלם את זה לא רק מחירים נפשיים ורוחניים, הוא ישלם על זה מחירים גופניים. הוא פשוט יהיה חולה מזה. והוא, זה האיש שהוא מכניס את עצמו לכך ומשלם את המחיר במה שהוא נהיה חולה מזה. הוא זוכר עונשו של דבר, על ידי זה הוא מחלה את עצמו חולי גדול, חולי גדול, חולי טוטלי. הוא חולה בנפשו וחולה ברוחו וחולה בגופו, חולה טוטל. ומכל מקום, שורה תחתונה, זו החלטה שלו, והוא פורש מלאכתו. זהו הגדול וזהו ענק, וזה החשבון של מישהו באמת גדול ובאמת ענק, שיודע לעשות את החשבון מההתחלה ועד הסוף. זה שיעור דמותו של ראובן אבינו. אני מקווה שבחזרה הזאת, אז אולי יצא מחזרה, לא יודע אם אמרתי דברים אחרים ממה שאמרתי בפעם קודמת, אני חושב שלא אמרתי דברים אחרים, אבל בזאת אני מקווה שיצאתי ידי חובת מי שלא הצליח להבין מדבריי בפעם הקודמת. כן.
אם הוא עובר לעשות דבר כזה מתוך זכירת העונש, אני לא חושב שזה קורה מפחד אמת, לכאורה זה רק מצד החשבון שהרב אמר. זאת אומרת, הוא זוכר את הנושא של דבר מצד הערך שיש בזה, שיש עונש, זאת אומרת שיש פחד מעונש, שזה לכאורה חשבון אידאלי, לא חשבון קטנותי.
אני מסכים, ודאי. אתה צודק ממה ש... אתה אומר דברים נכונים, ורק אם אתה מסכם את מה שאמרתי, טוב. אם אתה שואל על מה שאמרתי, לא הבנת מה שאמרתי, כי אמרתי את מה שאמרת. אני אומר, כי זה לא מתאים. עוד פעם, הוא עושה את זה מחשבון אידיאלי, שהחשבון האידיאלי אומר שהחשבון האלוהי כולל כל קוטן, ועל אף שהוא מצד אישיותו הפרטית לא בנוי לפחד מעונש, לא בנוי לחשבונות, לזה שהוא לא יעשה חטא, כי זה לא נראה בעיני החברה, זה לא נראה בנורמה המוסרית. כי במקום שהוא חושב שעל ידי זה הוא יביא את התיקון הרדיקלי של המציאות, אז הוא לא מתכוון לעשות חשבון לשום דבר. וזה המבנה האישיותי שלו, ככה הוא רגיל, הוא כל כך בטוח בכוונותיו הטובות, באישיותו הטובה, הוא רגיל לפעול על פי איך שהוא חש במקום, וללכת עם זה בכל העוצמה. אבל הפעם הוא עושה חשבון לא ללכת עם עצמו, לא ללכת עם מה שהוא חש, לא ללכת עם איך שהוא מבין, כי הוא עושה חשבון שעם כל מה שהוא מבין, והוא ודאי מבין, לאין שיעור יותר גדול ויותר טוב ממה שכל החברה מבינה. והוא צודק. אבל הוא עושה חשבון שחוץ מזה שהוא גדול וחכם וצדיק ושואף טוב ורואה את המציאות כולה במבטים הרבה יותר גדולים ממה שנמצאת החברה, חוץ מזה יש גם קדוש ברוך הוא. וקדוש ברוך הוא יותר גדול אפילו ממנו. ובמסגרת זאת, גם מה שהוא חושב והוא מבין, זה לא בטוח שהוא מבין את כל החשבון האלוהי. והוא שם לב שיש כמה פינות במציאות שהוא לא משקלל אותם, אבל החשבון האלוהי מוכרח לשקלל אותם, והוא משקלל אותם. למשל, קטנויות. למשל, שפלויות. למשל, חולשות. למשל, מחלות. וכל זה בחשבון האלוהי הוא ממוחזר לתועלת התוכנית האלוהית. אבל הוא מתכוון להתיישר לתוכנית האלוהית, אבל על פי תוכניתו הוא פשוט מוחק חלק מהמרכיבים שנמצאים במציאות. וזה בעצמו החשבון השלם של האיש הגדול אומר, כנראה אני בטעות. והחשבון, כמו שאמרת נכון, החשבון האידיאלי הוא זה שמעביר ביקורת עצמית על עצמו ואומר, אני לא עושה את זה. אז הוא זוכר עונשו של דבר. לא כתוב שהוא מפחד מעונשו של דבר, אבל הוא זוכר שיש מוסד שנקרא עונשו של דבר. הוא גם שם לב לכך שאולי זה חיסרון בו, ומשהו כל כך גדול עד שאין בו קוטן. והגדול האולטימטיבי זה זה שלא חסר בו גם כל קוטן בקונטקסט של הגודל. אבל הנה פה הוא משדרג את הגדלות שלו. במה הוא הולך וגדל? במה שהוא מצרף לכל חשבונותיו הגדולים ובכל זרימות חייו העזות והנמרצות, הוא מצרף להם את החולשות שהוא לא מכיר אותם, הוא לא נוהג לספור אותם, הוא לא נוהג להתייחס אליהם, הוא בז להם. ופה הוא עובד על עצמו לא לבוז להם. בז לדבר יחבה לו, והוא מכיר שכל מה שאתה מלגלג עליו במציאות או לא עושה חשבון במציאות, בעומק העניין אתה יכול להגיד כי זה קטן, כי זה חלש, כי זה... אבל שאל את נפשך, יש לו תפקיד או אין תפקיד במציאות? ואם הוא נברא, אז שאל את נפשך, מה תפקידו? יש לך תשובה או אין לך תשובה? בכל מקרה, בין שיש לך בין שאין לך, אבל והיה ואתה לא עושה חשבון של הממד הזה, ברור שאתה בטעות. בשלב הזה, זה שלבו של ראובן, זה היה מספיק בשבילו. הוא החליט שהוא בטעות, והחליט לחזור אל כל הקוטן. האם הוא סיגל לעצמו פחד מעונש? לא יודע, אולי כן, אולי לא. עכשיו צריך לעשות חשבון. האם האיש הגדול שהוא לא מפחד מעונש, אז אולי צריך לעבוד על עצמו לפתח פחד מעונש. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא גם פחד מעונש. יכול להיות. האם הוא יגיע לאותו מצב שהאיש ההמוני נמצא בו? אני מתאר לעצמי שאף פעם לא יגיע לאותו מצב. כי כשהוא יסגל, נגיד, ויגיע למסקנה שהוא צריך לפחד מעונש, אבל הוא יעשה את זה בצורה שכלית, מכל החשבון הענקי שלו, אז זה כבר לא יהיה אותו דבר. אבל מכל מקום, על המדוכה הזו ובכיוון הזה נמצא ראובן. כן?
כן, אפשר לחתור בשביל התיקון שיש בזה?
מצינו הרי את השאלה של התורות הרותכת. טוב, בסדר. פה בסוגיה עצמה, אלו זו הייתה שיטת רבי יהושע. שיטת רבי יהושע היא תפסה עמדה קיצונית לעומת כל התנאים האחרים, והיא אמרה שהוא חתם ממש. אומנם נכנס למסגרת של עבירה לשמה, עבירה לשמה שגדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, וגם נכשל. זאת אומרת, גדולה עבירה לשמה, מצווה שלא לשמה, במקום שהתמלאו התנאים, והוא נכנס לכיוון מסוכן ונחשב. אז בהזדמנות הזאת אמרנו שיעל, אסתר, אז הם כן נכנסו למצבים של עבירה לשמה ולא נכשלו. אז יש מצבים, רק זה אזור רבוי סתכנות, שכל מי ש... טובת הציבור לנגד עיניו, כדאי שירחיק את הציבור הרחב מלפלפל בסוגיה הזאת. כי ככל שאתה נמצא במסגרת ציבורית יותר רחבה, חזקה על הציבור הרחב, שיש בו את הפינות, את הטיפוסי שוליים, שהם טיפוסים בעייתיים, שאין לך ציבור, שאין לך את הטיפוסים האלה, והם סכנת נפשות לעצמם ולציבור, ורק אתה מעלה סברות כאלה, מיד ימצא האזוי שירגיש את עצמו או-או, זה בדיוק מה שהוא חיפש בחיים. וקיצור, אז בואו נעבור הלאה, נדבר פחות על העניין, כי אני פשוט טוב, סוגיה חדשה. שעה טובה ומוצלחת. חזק וחזק ונתחזק אל סוגיית ראובן. מתחילים עולם חדש. עולם חדש בתבנית ישנה. עדיין אנחנו נמצאים פה בסדרה שתלווה אותנו כנראה עוד חודשים ארוכים בעזרת השם. בסוגיית אמר רב שמואל בר רחמני, אמר רב יונתן, אבל הפעם הדמויות הן אחרות. לא ראובן, אלא כל האומר בני עלי חטאו, אינו אלא טועה. שנאמר, ושם שני בני עלי, חופני ופיניחס, כהנים להשם. אז כן, שוב, אותה מטבע לשונית. אבל הפעם על בני אלי. בני אלי, אתם יודעים, בני אלי זה הסיפור שמסופר שם בתחילת ספר שמואל, מה שהוביל לחורבן שילה. ולכאורה יש שם פסוקים בוטים וצורמים, ולא רק חצי פסוק כמו וילך ראובן וישכב את בלהה פלגת שביב, אלא שם פרק שלם אם לא יותר, ופסוקים מזעזעים שמתארים שם את משפט הכהנים את העם, ואשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד, ואלי שאומר להם על בניי לא טובה השבועה, מעבירים עם השם. וסוף דבר גם יש שם את הנבואה של איש האלוקים, נבואה של שמואל, שמובילה למה שהתרחש שם, ויתוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם, ומשמע, ויש גם מקורות קודש של חז"ל שאומרים את זה מפורש, חרבה שילה בגלל הסיפור הזה של מה שהלך שם עם בני אלי. והנה פה יש איזה הכרזה שיש בה איזה אלמנט, איך נגיד, עשיר רושם עוד יותר פרובוקטיבי ממה ש מהקורס שעברנו על על היחס לראובן, ששם זה חצי פסוק, נכון, אחר כך יש גם פסוקים שם זוהמים ב ב ב ב בברכת יעקב לבניו, ששוב משמע שהיו שם דברים, אבל פה מפרט כל כך ברור של כל הסיפור. והנה שוב אומר רב יונתן, כך מדווח לנו רבי שמואל ברחמני, שלא, הם לא חטאו. כל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. אנחנו כבר בוגרי הקורס של מה זה אינו אלא טועה, ומה זה, איך בכלל יכולה תורה שבעל פה לבוא ולסתור בצורה כל כך בוטה את את דברי התורה שבכתב, או פה זה לא התורה, פה זה הנבואה. אז בסוגיות האלה, בצדים האלה, הרב לא עומד לחזור על הדברים, כי הוא סומך על זיכרוננו מתחילת סוגיית ראובן. אבל הוא עומד להיכנס בעובי הקורה, כמובן, מה הלך שם? אז אם לא חטאו, אז מה היה שם? הראיה של רבי יונתן שבני אלי לא חטאו, שנאמר ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. מה הראיה מהפסוק שאומר ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם? הפסוק הזה, או חצי הפסוק הזה שמצוטט פה, הוא סוף פסוק שמתאר שם את תחילת הפסוקים בספר שמואל, של באיש אחד מנהרת 200 צופים, ושמואל קנה ולא שתי נשים, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בשילו, ושם שני בני עלי, חופני ופיניחס, כהנים להשם. אז מדייק פה רבי יונתן, מסופר פה על מעלתו של אלקנה, שהוא עולה, עלה האיש ההוא מביתו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. בשביל מה הפסוק הזה? למה משתרבב חצי הפסוק הזה של ושב בני בני עלי, חופני ופנחס, כהנים להשם? האטמוספירה של התיאור על פניו באה להגיד לנו את הרוממות ומסעת הקודש ואת העניין של העילוי שהולך האיש ומתעלה. חז"ל דורשים, נתעלה בביתו, נתעלה בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל, וכל הילוליו לא היה אלא משל עצמו, שנאמר, ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בשילו. אז הכל, כל אופי הפסוקים שם הם מתארים את עילויו. אבל אם הפסוקים אומרים שם, מסיימים שם, ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, ואם הם שני חוטאים, אז זה שובר את כל האטמוספירה הקסומה של אופי הפסוקים המתוארים, כי הוא שואף להתעלות והוא הולך אל מקום העילוי. ומה ממקום העילוי? זה מקום העילוי, מקום העילוי של להשתחוות ולסבוח לשם צבאות בשילו, כי שם הכהנים המופלאים בני עלי, שהם כהנים להשם, זה מקום העילוי. משמע, הפסוקים באים לתאר לנו שהאנשים האלה הם אנשי מעלה, ואליהם, אל מקומם, אל משרתם ותפקודם, יש לעלות. מי ששואף לעלות, מי שהולך ומתעלה בחצרו, בעירו, בביתו, בכל ישראל, בכל עילויו משל עצמו. עד כאן שיטתו וראייתו של רבי יוחנן, רבי יונתן. ממשיכה הגמרא ואומרת, סבר לה רבי יונתן, הוא סובר את הסוגיה כמו רב. דאמר רב, פנחס לא חטא. שיטתו של רב היא מוכיחה את אי חטאם של בני עלי מפסוקים אחרים, שהמסקנה היא חוזרת אל אותה מסקנה, כאל אותה מסקנה של רבי יונתן. פנחס, אומר רב, לא חטא, ויש לו ראיה שפנחס לא חטא. תהיתי, הוא לא מביא פה את הראיה, אבל הוא אומר, פנחס ודאי לא חטא, ו מקיש חופני לפנחס, ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, ואם פנחס ודאי לא חטא. לא ברור ברגע זה איך הוא יודע שפנחס לא חטא, אבל פנחס לא חטא, ואם פנחס לא חטא, אז מה נושמים אותו בנשימה אחת עם חופני? אין זאת אלא שגם חופני לא חטא. מה פנחס לא חטא? אף חופני לא חטא. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא חטאו? אבל כתוב מפורש, ואלי שומע את אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. ותמיה הגמרא את התמיה המובנת מאליה, אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים? עונה הגמרא, לא שכבו, אלא מתוך ששהו את קיניהם שלא הלכו אצל בעליהם, מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו. נשים כשהן אמורות להיטהר מזוב דמן, כאשר הן זבות ימים רבים על עת נידתן, או כאשר הן יולדות, אז הן צריכות להביא בד בבד עם טהרתן, הן צריכות להביא כן. מה זה כן? כן זה שני תורים או שני בני יונה בלשון המקרא. בלשון החכמים זה נקרא כן. ואחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליה הכהן וטהרה. זו תורת היולדת לזכר או לנקבה. אז היו נשים שהם היו מגיעות לבית המקדש, למשכן, כי הן היו חייבות להקריב את קיניהן. ושם בבית המקדש, שם במשכן, במשטר שהנהיגו הכהנים, הדברים התנהלו בקצב איטי, שצריך לברר למה, אבל זו הייתה המציאות. וכתוצאה מזה התנהלו הדברים שם בקצב איטי, וזה עיכב את הנשים מלחזור לבתיהן, לחיי המשפחה שלהם. הדברים לא התנהלו בזריזות הנצרכת. וקלקול הסדר הזה שהיה שם במשכן שילה, הוא זה שעליו מתבטא הכתוב אשר ישכבו את הנשים עצובות פתח אוהל מועד. אנחנו יכולים להסתייע במה שאנחנו כבר יודעים מסוגיית ראובן, מעלה עליהם הכתוב. זה כנראה דבר של העין החיצונית לא נראה ככל כך חמור, אבל העין האלוקית זה נראה מאוד חמור, כאילו מבחינה מהותית פנימית שכבו את הנשים. על כן הנבואה שבכתב, אז היא לא חסה עליהם, וככה מבקרת את התנהגותה. אף על פי שאם נרצה לבוא לתאר את מה שבאמת הראה שם לעין הבלתי חמושה את המבט הפנימי, אז מי שלא מבין שמבחינה גלויה ממשית לא היה ולא נברא הדבר הזה, אז הוא אינו לא טועה. כן, אולי נראה את רש"י. כל אומר בני אלי חטאו, אומר רש"י, באשת איש, אינו אלא טועה. החטא שלהם לא היה באשת איש, והם לא שכבו את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. מי שחושב ששכבו, אינו אלא טועה. מי הוא בביזיון קודשים חטאו? זה באמת מעניין למה רש"י מוסיף את זה, ומאיפה זה לקוח פה בכתובים. מקום מאיפה זה לקוח פה בדברי חז"ל, למה רש"י מוסיף. אבל זה מה שרש"י מוסיף, כי היו שם שני חטאים. היה שם ביזיון קודשים, זה הפסוקים שם בתחילת הפרק, ומשפט הכהנים את העם, את כל איש זובח זבח, ובא נער כהן והמזלג שלוש שיניים בידו, ועיקה בדוד או בפרור בצלחת, ואשר יעלה המזלג ייקח הכהן. היה שבין סגנון של התנהגות גסה ופראית, וגם בטרם יקטירון את החלב, את אותו חלק שהיו צריכים להקטיר על המזבח, אז לפעמים היו באים הנערים הכהנים והיו אומרים למקריבים שם לישראל, שמביאים את זבחי השלמים שלהם, שחלק מזבחי השלמים אז צריך להיות מוקטר על המזבח, וחלק הוא של הכהן, וחלק הוא של הבעלים, שגם הוא אוכל מזבח השלמים. ובאמת הכהן יש לו את החלק בזבח, אבל אחרי שיקטירו את החלב על גבי המזבח, אז משולחן גבוה, מחלק השם, נחלתו של הכהן, וגם הוא צריך לקחת. אבל הם לא חיכו עד אשר יקטירו את החלב והזדרזו לקחת את חלקם. וגם הסגנון של הדיבור והניהול שלהם את העם היה בסגנון פראי ואלים, ואמר להם, תן לי את החלק. והיו אנשים אומרים לו, חכה, קודם שיקטירו את החלב אחר כך תיקח. אמר, תן עכשיו, ואם לא תיקח, תיתן, ולקחתי מחוזקה. והדברים האלה גרמו לנעץ את מנחת השם, כי נעצו האנשים את מנחת השם. זה גרם ביזיון, ההתנהגות שלהם זה ביזיון, אולי זה גרם למין תודעה ביזיונית בכלל בעם, כי מה זה ההשתוללות הזאת שהולכת שם בבית המקדש, במשכן? הדבר גרם להתמרמרות גדולה בעם. ורש"י אומר, חטא ביזיון הקודשים היה. טוב. אבל מה שכתוב, אשר ישכבו את אנשים מצוות פתח אוהל מועד, לא היה. ממשיך רש"י אומר, סבר לה כרב, דאמר רב, איפה אמר רב? לקמן בשמעתין. אם נמשיך לקרוא את הפסקה שאחרי הפסקה שאנחנו עכשיו בפניה, אז שם הגמרא תדון, גופה אמר רב, מה אמרת? בואו נדון בעצם מה שטענת, שרב אמר שפנחס לא חתם. איפה הוא יודע שפנחס לא חתם? ותהיה ראיה. אמר רב, פנחס לא חתם, שנאמר, ואחיה בן אחיטוב, אחי אי כבוד, בן פנחס, בן אלי הכהן, בן אלי כהן, כהן השם. אפשר חטא בא לידו וכתוב מיחסו? זה ייחוס, יש קרימינלי כזה, ועכשיו אתה בא לספר על, על נכדו, אחיה בן אחיטוב, אחי אי כבוד, אז למה לך לבזות אותו, להזכיר שהסבא שלו היה טיפוס? אלא אם כן זה כבוד להתייחס אל הסבא הזה. אז סימן שזה כבוד להתייחס אל הסבא הזה. סימן שפנחס זה כבוד להתייחס אליו. אז פנחס לא חטא. אפשר חטא בא לידו בכתוב מיחסו, זה הייחוס. ולא כבר נאמר, יחרט השם לאיש אשר יעשנה, ער ועונה מעולי יעקב ומגיש מנחה על השם צבאות. אם ישראל הוא, לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים, ואם כהן הוא, לא יהיה לו בן מגיש מנחה. אבל הנה, לפנחס היה בן מגיש מנחה. אלא לאו שמע מינה, פנחס לא חטא. מכאן הראיה שפנחס לא חטא. טוב, ורב עוד ממשיך שם בדרשה, אלא הכתיב אשר ישכבון, ישכבן כתיב. יש הבדל בין הקריא לכתיב, כתוב ישכבון, אבל כתוב ישכבן, משמע לשון יחיד. אז משמע שאחד חטא מישכבן, אבל לא שניהם חטאו. ומי לא חטא? פנחס לא חטא. אבל אחר כך יסגר המעגל לפי שיטת רב, יגיד, פנחס לא חטא, והוא נושם אותו בנשימה אחת עם חופני, סימן שגם חופני לא חטא. ומה, איך זה יסתדר עם הפסוק, על בניי כי לא טובה השמועה? אז כתוב שלי מוכיח אותם, ששמועה רעה עליהם. אמר רב נחמן בר יצחק, בני כתיב, בניי. אתה, זה מנוקד בניי, אבל הכוונה בני. וכתיב מעבירים עם השם, לא טובה השמועה, מעבירים. משמע שהיו שם כאלה שמעבירים, אני יודע, כנראה צריך דיון, כי מה הפשט הוא, הפשט הוא שעם השם מעבירים. אבל משמע שהפסוק דורש את זה, שהם מספרים שאתם עוברים. מכל מקום. ממשיך רב הונא ברי דרב ישוע ואומר, לא כתוב מעבירים. זה עוד פעם, זה קרי מעבירים, אבל בלי ניקוד, אז כתוב מעבירם. שואלת הגמרא, אבל כתוב מפורש, בני אלי, בני בליעל. הם שניהם שני בליעל, ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם. עונה הגמרא, מתוך שהיה לו לפנחס למחות בחופני ולא מיכה, מעלה עליו כתוב כאילו חטא. פנחס לא מחה בחופני. אז, וחופני חטא. אבל שוב, הנה עכשיו, זה כנראה עכשיו אני מבין את רש"י בהתחלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אני מבין עכשיו למה רש"י אומר שמי הוא בביזיון הקודשים חטאו. כי כל החשבון פה אומר רב, אומר שפנחס לא חטא, אבל בסוף דבר חופני כן חטא, אבל הוא אומר גם חופני לא חטא, אז הוא לא חטא, לא חטא, אז על מה הולך פה כל הפסוקים שהולכים על לשון יחיד? זאת אומרת, כן, כן, אף אחד מהם לא חטא בשכיבת אנשים, אבל כן חטא בביזיון הקודשים, ופנחס לא מחה בחופני, מעלה עליו כתוב כאילו הם אותו דבר. כן. אז נחזור לרש"י, דאמר רב, אני חוזר לרש"י בעמוד 49, דאמר רב, לקמן בשמעתין, כמו שקראנו בהמשך הסוגיה שלנו, פנחס לא חטא. והליפלי מקרא, והוא מדייק את זה, לומד את זה מהפסוק. ורבי יונתן יליף לה לחופני מהיקרא, ומקיש חופני לפנחס. אני עכשיו מבין שלא כמו שהסברתי, שרב באמת חושב שחופני חטא ושכב את הנשים, ורק רבי יונתן מסכים עם רב מבחינה מסוימת וחולק עליו מבחינה מסוימת. כי רבי יונתן סובר שגם חופני לא חטא. מה שהסברתי מקודם בדעת רב, אני עכשיו חושב שרש"י לא מבין ככה. כי הוא אומר שאת הביטוי מקיש חופני לפנחס, מה פנחס לא חטא, אף חופני לא חטא, זה לא הולך על דברי רב. והגמרא אומרת, סבר לה כרב, דאמר רב, פנחס לא חטא, נקודה. ועכשיו חוזרת הגמרא אל רבי יונתן, שהוא מקיש חופני לפנחס, אבל רב לא מקיש חופני לפנחס. ואומר על פי דרשתו שפנחס לא חטא, ומעלה עליו כתוב כחטא, כי הוא לא מחה בחופני שבאמת חטא. אבל רבי יונתן חושב שאף אחד מהם לא חטא בשכיבת אנשים, ומכל מקום, אם אף אחד מהם לא חטא בשכיבת אנשים, אז מה הייתה שם הבעיה בביזיון הקודשים? טוב, מעבר לעמוד אומר רש"י ששהו את קניהם. מה זה ששהו את קניהם? שהיו מסרבים להקריב שום קורבן אלא בקושי. נכתיב שם בשמואל א', גם בטרם יקטירון את החלב וגומר. הנה, הוא מפרט פה את המשטר של ניהול הקרבות, שהיה שם מציאות שהתנהלה באופן קשה, לאט ובלא בסדר. וכשהיו זבות ויולדות באות ממקום אחר לשילו להקריב את קיניהם, את שני התורים או את שני בני היונה, והן היו משין מלהקריבם. הסדר שם היה מתנהל במערכת לכתידה בירוקרטית, האיקר, היו שם תורים ארוכים, היו משהים מלהקריבם, ואנשים לא יכולות לסמוך עליהם שיקריבון. עכשיו אני מבין אולי יתרה מזאת, היה צריך להתחנן, תקריב לי, תגמור את העבודה איתי. ולא יכלו להשאיר להם, יכלו אנשים לשים את הקורבנות שלהם, יגידו, תקריבו לנו, אנחנו חוזרות הביתה. אבל אנשים פחדו, הם חזרו הביתה, אולי יגיעו עד שהם הגיעו הביתה, ועדיין לא הגיע תור. אז הם לא רצו לחזור הביתה, כי אסור להם לחזור לחיי המשפחה לפני שהוקרבו הקורבנות. והם לא ידעו, הם לא יכלו להאריך, אם כן או לא, לפי הקצב האיטי של התנהלות הדברים. על כן הם נשארו לראות מה קורה, או לקדם, או לדחוף, אני יודע מה הלך שם. אתם יודעים, אצל יהודים בטח היה גם פרוטקציה. העיקר, לא יכלו לסמוך עליהם שיקריבון. אז היו שעות שם, ולא היו חוזרות אצל בעליהם עד שיראו קיניהם קרבים, אם לא סמכו עליהם. והיו תאורות לקודשים ולהיכנס לעזרה, ואז היו חוזרות. אז כתוצאה מזה, זה גם סבל אלא לנשות ישראל. לפיכך מעלה עליהם כאילו שחבו, שהיו מונעים אותם מפריאה ורבייה. טוב, בסדר, אני חושב שאנחנו נעצור להיום, ובעזרת השם בפעם הבאה אני אראה את מה שהרב מסביר בסוגיה הזאת.